רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
היי לכולם, צהריים טובים, איכשהו דילגנו על ההתחלה שלנו, אבל לא נורא, העיקר שאנחנו כאן איתכם. אז קודם כל, צהריים טובים וחמים ומהבילים. תודה שהצטרפתם אלינו, אתם על כי אני חייל, ואנחנו כאן בשלהי הקיץ, נדמה לי הכי חם שאנחנו אי פעם זוכרים. והיום בחרתי לצנן אותנו עם מרואיין מיוחד, מישהו שאומנם לובש מדים, אבל נראה לי מביא קצת ניחוחות אירופאים, אולי קרירים יותר, מישהו שכמו שאמרתי משרת בצבא, אבל יש לו שירות ייחודי, ותכף נשמע על השירות שלו, נקבל קצת השראה ואולי איזשהו משב אוויר מרענן. אני אשאיר אתכם רק עוד קצת במתח לגבי מי זה האיש הזה, ולפני שנציג אותו אנחנו נתחיל בפינה שלי, שהיא פינת הטיפ השבועי, כמו שאתם מכירים כבר. והיום אני רוצה לדבר איתכם על המשפט, יש לך מה להוסיף? זה משפט שבדרך כלל חוקרי מצח שואלים בסוף החקירה, זה המשפט האחרון שסוגר את העדות, והנחקר כבר בדרך כלל מוטש ורוצה לסיים ורוצה ללכת הביתה, והוא חושב שכבר אין לו מה להוסיף והוא רק מת לשים את הפרק הזה מאחוריו. ואני אומרת לכם, שימו לב, זאת בדיוק הנקודה שבה אתם צריכים להגיד את כל מה שיש לכם להגיד ולא נתנו לכם להגיד עד עכשיו, או לא מצאתם את המקום להגיד עד עכשיו. למשל, האם לא נתנו לכם הפסקות במהלך החקירה? האם אתם עייפים ולא ישנתם כל הלילה ולכן אין לכם בכלל מושג על מה דיברתם? האם הכניסו לכם מילים לפה, הלחיצו אתכם בכל מיני טריקים ואמרתם דברים שהם בכלל לא נכונים? זאת ההזדמנות שלכם, זאת הזדמנות נהדרת שמרבית הנחקרים מפספסים אותה, מדלגים עליה, ואני אומרת, שימו לב למשפט הזה, ותנו לו את המקום המתאים לו, ותנצלו את ההזדמנות הזאת לטובתכם. אז עד כאן הטיפ שלנו, ועכשיו אנחנו נציג את המרואיין שלנו, ונגיד שלום וצהריים טובים לרב סרן רום שמיר, המנצח הראשי של תזמורת צהל. דייקתי?
שלום. כן, שלום וצהריים טובים.
אז בוא תתקרב קודם כל, כדי שנשמע אותך כמו שצריך.
שומעים
מצוין.
יש לי מה להוסיף.
יש לך מה להוסיף? בוא, תתחיל ולהוסיף.
לא ישנתי כל הלילה מהתרגשות.
אוי ואבוי.
שלא תיפלט ממני איזושהי מילה, או איזשהו צליל שהצופים לא אמורים לשמוע, איזה סוד צבאי,
או משהו כזה.
איזה תו שלא אמור להיות במקום.
מעולה. אז הצגנו אותך ואמרנו שאתה המנצח הראשי של תזמורת צהל. בוא תסביר למישהי כמוני, שלא מבינה ולא באה מהעולם הזה, מה זה אומר? מה זה אומר המנצח הראשי?
קם בבוקר ומנפנף בידיים לכל כיוון.
אוקיי.
לא, קצת יותר ברצינות. בגדול, אני האיש שאחראי מבחינה מקצועית על תזמורת הראשית של צבא הגנה לישראל.
יש כמה תזמורות?
שהיא גם בכובע השני שלה כתזמורת הממלכתית של מדינת ישראל. זאת אומרת, יש לנו שני כובעים, כובע וקומטה.
אוקיי.
בצבא הגנה לישראל זה למעשה אחד הצבאות היחידים בעולם שיש לו תזמורת צבאית אחת בלבד.
אוקיי.
ושהיא מושתתת אך ורק על נגנים בשירות סדיר.
אוקיי.
שזה יחסית תופעה שהיא לא מקובלת בעולם. כי למעשה חיילים נגנים בתזמורת צריכים להיות אנשי מקצוע מאוד מאוד מנוסים.
אוקיי.
להבדיל. קורס טייס הוא 3 שנים, את בטח יודעת יותר טוב ממני. נגן שמנגן פחות מ4-5-6 שנים ובא להיבחן לתזמורת צהל, כנראה שהסיכוי שלו מאוד נמוך. זאת אומרת, רוב הנגנים בתזמורת, רוב החיילים בתזמורת, הם אנשי מקצוע שהתחילו את...
בגיל 5.
תחילת דרכם הייתה החל מגיל 5 וכיתה ד', אני למשל התחלתי כנגן חצוצרה בתוכנית של בית ספר מנגן בתל אביב בכיתה ד', בכיתה ד'.
אוקיי.
אז זה מצריך המון שנות ושעות ניסיון, המון לשבת על הטוסיק ולהתאמן כל הילדות. ויש לנו תזמורת אחת כזאת בצבא, והיא גם בכובע השני שלה משמשת כתזמורת הממלכתית של מדינת ישראל. לתקסים, לעצרות, וגם לקונצרטים ואירועים לקהל ולתושבי המדינה.
יש קונצרטים לקהל ולתושבי המדינה? זאת אומרת, התזמורת הזאת היא לא רק תזמורת שאנחנו רואים אותה ביום עצמאות, טקס מצטייני נשיא, יום הזיכרון, כזה?
אז התזמורת הזאת עובדת ועובדת קשה.
אוקיי.
למעשה היא תזמורת עם נפח עבודה, לדעתי, הכי גדול במדינה ובין הגדולים בעולם.
באמת?
כן, כי יש המון טקסים, אני לא רוצה להיכנס למספרים, לחשוף סודות צבאיים, אבל יש...
חס ושלום.
בלי עין הרע, יש המון טקסים בצבא ובמדינה, ומעבר לזה אנחנו... גם חשוב לנו ברמה הערכית כלפי הציבור, אבל גם חשוב לנו ברמה המקצועית כלפי הנגנים, מעבר לנגן התקווה ומחר והכל פתוח בטקסים הצבאיים, גם להעסיק את עצמנו במוזיקה שהיא יותר מורכבת. ולכן אנחנו משתדלים כמה שיותר להופיע בשיתופי פעולה בקונצרטים עם כל מיני קונסרבטוריונים, שגם על הדרך עושה לנו מה שנקרא עידוד גיוס,
okay.
ומראה לנגנים בני הנוער שיש להם עתיד בצבא. זאת אומרת, צבא, עם כל הכבוד, מטרתו להילחם ולהגן על המדינה, אבל נכון. יש תפקידים נוספים בצבא.
בשביל זה הבאנו אותך.
או, בשביל זה
שנבין.
אני פה.
שנבין.
כן, ואם רגע להיות טיפה יותר ציוני, אז יש גם... אני מאמין שבעצם הציונות הגבוהה ביותר זה לבוא ולתרום לצבא במקצוע שאתה הכי טוב בו, שכל הילדות שלך הושקעה בללמוד אותו ולהתמקצע בו, וככזו התזמורת מורכבת מנגנים שזה מה שהם עושים. זאת אומרת, הם תורמים למדינה בדבר שהם הכי טוב, הם הכי טובים בו, שהם השקיעו את כל ילדותם בלהתאמן ולהיות הכי מהוקצעים בו.
אוקיי. איזה יכולות זה מצריך להיות מנצח? זאת אומרת, אמרת, אני עושה ככה עם המקל. עכשיו, אני יודעת שזה לימודים, אבל השאלה היא מעבר ללימודים. לא כל מה שאתה לומד בו, אתה בהכרח הכי טוב בו. אז מה זה מצריך בעצם? שמיעה מוזיקלית, יאללה, בסדר.
יאללה, בסדר.
עכשיו בוא נתקדם.
אז האמת שניצוח זה מקצוע מאוד אנומלי. מה הפירוש? שמאוד קל ללמוד מוזיקלית. ללמוד אותו, כאילו ללמוד אותו, אני יכול עכשיו ללמד אותך תוך דקה, תביני את הפרינציפ.
Okay.
מאוד 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 פשוט, שאלה מה עושים עם זה הלאה.
Mm-hmm.
וזה מתחלק לכל מיני היבטים, גם ברמת הפרשנות המוזיקלית, שזה קצת ברומו של עולם, אבל גם ברמה של, וזה אולי קצת מתקשר לפיקוד והובלה וניהול, של איך מנהלים חזרה. כי בסוף יש אנשים בשר ודם שיושבים מולך, ואתה צריך לגרום להם בעצם לעשות את מה שאתה רוצה. אבל... זה צריך להיות עם הנמקות וצידוקים מוזיקליים, וגם עם איזה שהם צידוקים מהעולם של ניהול כוח אדם, כי אתה רוצה שהם יהיו הכי טובים במה שהם נדרשים לעשות, וזה לא בהכרח מה שהם רואים לנכון.
תסביר לי.
ויכול להיות מצב שאתה מנצח על תזמורת שמורכבת מנגנים שהם מומחים בתחומם, לצורך העניין, נגן הכינור, שהוא כבר 40 שנה מנגן כינור, הוא בטוח יותר ממך בכינור.
במקרה שלך אין לך 40 שנה, יש לך ילדים בני 18, אין לו 40 שנה.
ואני במקור הייתי נגן חצוצרה, אבל בתזמור הצהל יש נגנים שהם הרבה יותר טובים ממני בכלי הנגינה שלהם, שהם נגני סקסופון ונגני קלרינט ונגני אבוב וטופים, הרבה יותר טובים ממני במקצוע שלהם.
אוקיי.
ואתה כמנצח רוצה לגרום להם להיות הכי טובים שהם יכולים, אבל במסגרת התנאים וההובלה המוזיקלית שלך, זה נשמע קצת ברומו של עולם, אבל זה מתפרש בסופו של דבר ביום יום, זה נפרט לפרוטות.
לא, זה לגמרי ברור גם בכל עולם מקצועי אחר.
כן. ובסוף, ואם אתה מוסיף לזה רגע גם את ה... מסתכל על זה גם מהאספקלריה של... אספקלריה, זו מילה גבוהה.
זו מילה שלנו, אספקלריה. תיקח מילים משלך, בבקשה.
כן, שאתה מסתכל על זה גם מהעיניים של צבא. אז יש חיילים, ו-we all know, מה שנקרא, כולנו יודעים, שלפעמים חיילים בודקים גבולות, הם הרי עדיין ילדים.
אבל שמה דווקא הכי קל לך. כי אם אתה הולך עכשיו באמת לתזמורת הפילרמונית ולא יודעת איפה, אז יש שם בן אדם שהוא בן 40, ואתה עם כל הכבוד לך,
פישר.
כנראה יותר צעיר ממנו, ואז נשאלת שאלת הסמכות המקצועית שלך. פה כולם בני 18, יש סמכות פיקודית, יש היררכיה מאוד מאוד ברורה, ולכן אתה יכול להגיד להם, גם אם אתה עכשיו חסר שמיעה לחלוטין, וזייפן הכי גדול, יש לך את הסמכות מכוח הדרגות. ולכן נשאלת השאלה, איזה יכולות מקצועיות, מוזיקליות, לא פיקודיות, צריך מנצח?
יפה. עכשיו, היות שמוזיקה זה לא מקצוע אמפירי. זאת אומרת, אי אפשר למדוד אותו ולחמת אותו במספרים, אז אתה תמיד שואף שהנגנים שעובדים לצדך, אני אף פעם לא אומר מתחתי, אלא לצידי,
okay.
יהיו... ברמתם ובאיכותם הטובה ביותר. זאת אומרת שהם ישבו על חצי כיסא. תמיד שיהיו דרוכים למה שקורה, תמיד שיהיו עירנים. עכשיו, חיילים, מבלי לזלזל, כי הם באים חלילה. בסוף עם המון ניסיון ורצון טוב ותרומה, וכל המודל הזה של הצבא מבוסס על תרומה שלהם, זאת אומרת, זה מה שנקרא לא למטרות רווח, הם, לפעמים העבודה הזאת מעייפת אותם, כי בסופו של דבר זו פעם ראשונה בחיים שלהם, בחיים הצעירים או ה... בתחילת דרכם המקצועיים, שהם נדרשים לסיטואציה בהם יושבים בתזמורת מקצועית.
Okay.
זאת אומרת, זה, מטרת התזמורת היא כבר לא חינוכית. זה לא לשבת וללמוד את הרפרטואר החדש שיהפוך אותי לנגן קלרינט מוצלח יותר. אלא זה לעשות מה שנדרש ממני כרגע כדי שטקס XYZ יהיה יותר מוצלח, או שהקונצרט הבא או ההופעה עם הראל סקאט תהיה יותר מוצלחת. ולא תמיד זה מתכתב עם מה שאני צריך כנגן קלרינט על מנת להצליח בחיים. אבל...
הבנתי.
אבל, כדי להצליח, גם צריך לדעת איך להיות נגן תזמורת שמנגן דברים שהוא לא תמיד רוצה. גם הנגן בפילרמונית, ירום הודו, נגן מאוד, כל נגן שהוא, נדרש המון פעמים בשנה לנגן סימפוניות של בטהובן, שהוא כבר ניגן במרוצת שנותיו, 40 שנה הוא כבר מנגן את הסימפוניות של בטהובן, כנראה שכבר בא לו להקים מזה.
Okay.
אבל לפעמים צריך לעשות דברים שהקהל רוצה, או שזו הפונקציה שהתזמורת צריכה למלא באותו אירוע, הגם שזה לא תמיד הדבר שהוא הכי נדרש ברמה המקצועית. וגם זה איזשהו דבר שמצריך איש מקצוע לדעת מתי, להבין מתי השלב שבו אתה צריך לתת את המקצועיות שלך, גם כשזה לא בהכרח הדבר הכי נכון ברמה החינוכית כרגע בכלי הנגינה שלי. קצת מורכב, אבל
לא, אלה, לא, זה אלה לגמרי החיים. ברור. האמת שאני, כשאני ניסיתי לחשוב על האתגרים בתפקיד שלך, אז אמרתי לעצמי, יש לך אך ורק אתגרים מקצועיים, כי בסוף זה חבר'ה שכמו שאתה אומר, מגיל 5 הם נגנים. הם יודעים שזה החלום שלהם. זה לא שעכשיו הבאת אותו להיות לוחם בגולני או בגבעתי, והוא אומר, מה אני עושה פה? מאוד ברור לו מה הוא עושה, הוא כנראה גם נבחן, הוא כנראה גם רצה.
הוא בא מרצונו הטוב.
והחופשי. ולכן אני אומרת, כולם באים לנגן. אז אתגרים כאלה של בא לי, לא בא לי, מוטיבציה וכולי, נראה לי שאין, וחשבתי שיש לך רק אתגרים מקצועיים. אז לא.
יש גם יש. יש גם יש, ולמה בעצם? כי התזמורת עושה כמות, לא נכנס למספרים, אבל כמות מאוד גדולה של טקסים. וטקס, מה שנקרא, אחת המטרות שלו הוא לעבוד לפי הפרוטוקול, הוא מאוד סטטי ומאוד יציב ומאוד קבוע. זאת אומרת, טקס קורס הקצינים שיש היום בסיום בעד אחת, הוא ככל הנראה אותו טקס שאת עשית בשעתו, לא שואלים אישה לגילה, אבל זה היה לפני כמה שנים, שנתיים, שלוש.
כן, לא היה בעד אחד, אבל בסדר.
בסדר, ואיפה כלום. שזה לא היה. זה אותו הטקס, והרפרטואר הוא אותו רפרטואר, לא כי המנצח לא יצירתי, אלא כי זה מה שתזמור צהל מנגן.
זה הפרוטוקול.
שירי ארץ ישראל, אין פה יותר מדי מבחר בהקשר הזה, בטח בסיטואציה של תזמורת צועדת, זאת אומרת, המבחר הוא די דל, וגם באיזשהו מקום אנחנו רוצים להמשיך לשמר את ההיסטוריה הזאת. זאת אומרת, נכון
מסורת.
כן, נכון ששירים של סטטיק ובן אל יהיו יותר נכונים ויותר עדכניים, אבל יש משהו נעים בזה שיש עוד איזשהו גוף, אולי אחרון הגופים בארץ שלנו, שעדיין משמר את המסורת הזאת, ועדיין מנגן מחר הכל פתוח ועל כל אלה.
אוקיי. בוא נדבר רגע על המסלול שלך. אז זרקת ככה שהיית נגן בעברך, לא נולדת מנצח. בוא תספר לי איך מגיע, אני מניחה שהתחלת לנגן בגיל צעיר, נכון?
בכיתה
ד'. אוקיי. וניגנת מה, על איזה כלים, איך זה?
יש פה כמה קוריוזים.
אוקיי.
התחלתי כנגן קרן יער, פשוט כך, כן, זה בדיוק הפרצוף המחורגם הידוע, אוקיי. מה זה קרן יער? זה חצוצרה עם המון קילומטרז של צינורות.
אוקיי.
פשוט באו לבית ספר, בית ספר יסודי בתל אביב, מטעם המרכז למוזיקה בתל אביב, ובאו והציעו להצטרף למה שנקרא בית ספר מנגן, שזה היום איזשהו פרויקט שהוא יחסית רווח בכל מיני עיריות, שאומר שבעצם מכניסים לך את החוג נגינה, תוך כדי השיעורים של הבית ספר, ואז אתה יוצא משיעור תנ"ך, ולומד קרן יער, ושבוע אחרי זה אתה יוצא משיעור ספורט, שזה היה לי נהדר, זה היה שלגר, והולך ולומד את הקרן יער שלך, ולא המשכתי כנגן קרן יער, פשוט כי יום אחד בכיתה ד' הלכתי, חזרתי מהבית ספר הביתה, עם הקייס הגדול הזה של הקרן יער, פשוט מישהו עצר את הרכב, וזו הייתה תקופה שעדיין פותחים חלונות בסיבוב כזה,
okay.
עצר, פתח את החלון ואמר, ילד, מה זה, לקחת את כל הבית לבית ספר? זה היה הקיו, הלכתי הביתה, אמרתי, אני לא רוצה יותר קרן יער, עברתי לחצוצרה, זה היה הרבה יותר קומפקטי.
אוקיי, אז היית נגן חצוצרה.
כן. למדתי בתל מאלין,
אוקיי.
התקבלתי לתזמורת צה"ל כחצוצרן.
כי מה? כי היה לך ברור שאתה חייב להמשיך את זה?
כן,
או...
זה א', ברמת, לא נעים להגיד, ברמת הנוחות. הכי קל, כי זה עם חבר'ה שאני מכיר, כבר ניגנתי איתם, מה יותר כיף מזה.
אוקיי.
וגם באיזשהו מקום, זה קצת לא נעים להגיד, לא מדברים היום על ציונות, אבל שוב, זה לתרום במה שאני יודע. זאת אומרת, למה לי לא לתרום בדבר שאני הכי טוב בו, עד שיש לי את ההזדמנות.
אוקיי.
והתקבלתי, והייתי נגן בתזמורת, וסיימתי את שירותי בתזמורת, והלכתי ללמוד ניצוח.
למה?
או. בגדול לא רציתי יותר להיות מוזיקאי. מבחינתי, סיימתי כבר את האירוע הזה, בעיקר לא נעים להגיד בגלל פחד במה. לא, זה היה, כל פעם לראות אותו מופיע על במה כחצוצרן, זה היה אירוע לא נעים לכולם.
הגיוני, ואז הולכים להיות מנצח.
כן, אתה עובד עם הגב.
אה, אתה עם הגב, אתה לא רואה אותה.
עם הגב, אני כבר לא, זה, אני בא לעבוד, אני כבר לא מתייחס לקהל.
הבנתי.
ואמרתי, אז אני אלמד איזשהו מקצוע שככה, כדי רק לסגור את החלק, את הפרק של המוזיקה בחיים, אני אסגור אותו בתואר. ואיזה תואר במוזיקה יכול להתכתב עם ניהול או דברים כאלה? אמרתי, או, נעשה תואר בניצוח.
אוקיי.
מקסימום, אני אמנצח. לא קרה שום דבר.
אוקיי.
מאון לאון, תוך כדי הלימודים, זה תואר של 4 שנים באוניברסיטת תל אביב, יש בית ספר למוזיקה, שאפילו עושה עבודה לא רעה, חשוב לציין.
יפה.
למדתי, ותוך כדי הבנתי שמנצח תזמור צהל הקודם,
האגדי, יש לו.
לא,
האגדי?
האגדי זה זיקו, שנפטר ב-2003. אני ב-2003 הייתי בכיתה ב'.
נו.
זה היה שנה נהדרת. כן. אחריו היו עוד כמה, אבל קודמי, נועם ענבר, עזב את תפקידו, סיים את תפקידו, ונפתח מכרז. אמרתי, יאללה, בשביל הספורט, מה יכול להיות? מקסימום אני אהיה מנצח. אותה הגישה שהייתה... ובאמת הייתה ועדה, יאמר לזכותו של הצבא, שהשכיל להבין... שיש פה אירוע, לא כל יום בוחרים מנצח לתזמורת צהל, עד כמה שאני יודע, אני המנצח השישי בכל 75 שנות התזמורת.
רגע, אני רוצה לשאול אותך, הייתה ועדה.
הייתה ועדה.
כמה אנשים לומדים ניצוח ומגישים מועמדות לדבר הזה? תתפלי.
לומדים ומעוניינים, כי בסופו של דבר זה תזמורת כלי נשיפה המקצועית באיזשהו מובן היחידה בארץ, והיא תזמורת עם היסטוריה, זאת אומרת, היום התזמורות זה לא מה שהיה פעם, תמיד עולם המוזיקה זה תמיד לא מה שהיה פעם, גם פעם זה לא מה שהיה פעם, ויש אנשים שמעוניינים לעשות מוזיקה בצבא, תתפלי לשמוע. אז שוב, בשביל הספורט הגשתי, ובאמת הייתה, שוב אני אומר, הצבא השכיל לעשות ושם מינה אנשי מקצוע גם לוועדה. זאת אומרת, הוועדה לא הייתה מורכבת רק מקצינים בכירים ואנשי מחלקת הסגל, אלא היו בה גם שני מנצחים, שני מוזיקאים, שידעו להמליץ לוועדה מה נכון לצבא. והוועדה, היו לה בסופו של דבר, צמצמה את האופציה, צמצמה וצמצמה, ולפי מה שסיפרו...
עד שנותר אחד.
עד שנותרו שניים, ואז נתנו לראש אכ"א את הכבוד לפסוק. זה לפחות מה שאני יודע, אני לא יודע אם זה באמת מה שהיה, אבל ככה העבירו לי, אמרתי, יאללה, אני זורם עם ה...
זה מה שמספרים.
בדיוק, אני זרמתי עם הצ'יזבט. ואז בחר ראש אכ"א דאז, היו, זה בסופו של דבר... תמצם לשני אנשים, אחד יחסית מבוגר עם ניסיון, והפישר, רום שמיר, והוא העדיף מישהו עם עתיד ולא מישהו עם עבר, להחלטתו, ומאז אני פה מגיל 24.
וואו.
דרמטי, כן.
בוא תגיד לי, לאור מה שאתה אמרת לי, שהתזמורת מנגנת רוב הזמן את אותם פרוטוקולים, ואתה קצת מיצית את העניין של הנגינה, ורצית להיות מנצח, אז מה מאתגר בזה? זאת אומרת, אתה לא מתפתח מאוד מאוד, נכון, יש מסורת. למה לא ללכת לתזמורת ב, לא יודעת, אוסטריה? מה, תגיד לי, אתה, תהיה מוסקבה?
כל מדינה, מוסקבה פחות כרגע.
כרגע פחות, לפני, כשהיית בן 24, זה כנראה היה מגניב. למה ללכת לתזמורת הזאת, שהיא בעצם טבעה וטבעה, יחסית מוגבלת?
א', זה לא סודי, באמת מוגבלת. כאילו, לא צריך לטטא מתחת לשטיח. יש... מוגבלות מסוימת לתזמורת שנמצאת בתוך, שהיא חלק מארגון שמטרתו היא לא מוזיקה, באופן מוצר, נכון. ומה שנקרא, וטוב שכך, טוב שיהיה לנו צבא, שיהיה כן. אחראי על הביטחון שלנו, עדיף שהוא יהיה אחראי על זה ולא על התזמורת, תנו לי לטפל בתזמורת, יהיה בסדר.
אוקיי.
אבל יש פה כמה סיבות שהן קצת יותר מהותיות בהקשר הזה. תזמורת צהל יושבת בעצם על הציר שבין סיום המערכת החינוך המוזיקלית של תלמידי מדינת ישראל, לבין המשך חייהם המקצועיים או הלא מקצועיים, כאנשים חופשיים. וזה ציר שמבחינתי הוא קריטי ברמה החינוכית, הוא למעשה משלב שני יתרונות מובהקים של הנגנים בתזמורת. א', שהם הכי טובים במסגרת הגיל שלהם, כי יש לי את הפריבילגיה לבחור באמת את הנגנים הכי טובים במחזורים האלה, והם כבר מספיק בשלים כנגנים. זאת אומרת, הם עברו כבר כנראה מספר כמעט דו ספרתי של שנות ניסיון, שכבר אפשר לעבוד איתם וליצור איתם, והיתרון שהוא כאילו בעצם החיסרון, אבל הוא סופר דופר יתרון, שהם עדיין צעירים. זאת אומרת, הם עוד לא חוו את עד כמה קשה עולם המוזיקה, והוא קשה. כאזרח.
ברור.
הוא מאוד מאוד קשה, קשה להתפרנס בו, ובאמת אתה צריך להיות הכי טוב שאתה רק יכול להיות, וזה לא יום ולא לילה של עבודה, והם עוד לא חוו, עוד לא טעמו מהצד הזה של עולם המוזיקה, הם בעצם באיזשהו מקום עדיין תמימים, ועדיין רוצים לעשות מוזיקה בשביל הכיף, ובשביל ההתמקצעות. יש בזה משהו מאוד תמים שמאפשר לך לקחת אותם, אגם שזה בתוך סביבה שהיא קצת מגבילה, בתוך החצר הזאת אפשר לעשות ניסים ונפלאות.
יפה. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה?
את נחתה.
את נחתה. נשמע את צביקה פיק.
יאללה, בשיר, זורם.
מעלה מעלה, מוזיקה, איך שתרצה...
בלבי פואמת.
לקרוא לזה. בדיוק.
שבאוויר לאור
אז שמענו את צביקה פיק, ובהפסקה אמרת לי שיש איזה קוריוז לגבי צביקה פיק.
יש קוריוז,
צפר
הוא
לנו.
הוא לא כל כך נעים, אבל מה
לא
לעשות?
לא נעים?
כן.
אוקיי.
אנחנו כל שנה, כל קיץ, אוקיי. מאוד משתדלים לעשות מה שנקרא הופעות קיץ לכל המשפחה.
טוב.
אפילו משתדלים גם שזה יהיה בפריפריה, כי לכולם מגיע. ובאמת שנה שעברה עשינו הופעה בקריית מוצקין, אם אני לא טועה, זה היה עם קובי אפללו. וההופעה, אם אני לא טועה, הייתה ב-14 באוגוסט, שנה שעברה, ותמיד ההופעות האלה עם אומנים, אנחנו נותנים חלק ראשון שהוא התזמורת, עם הסולנים שלנו, והיו כל מיני שירים, וכאילו תכננו את החלק הראשון, ממש לפני שקובי עולה, להרים עם מעלה-מעלה.
אוקיי.
ובאותו בוקר נודע שצביקה פיק נפטר.
אוי.
זה כאילו לפעמים, העולם מתחבר, כמובן לא כיוונו לשם, אבל לפעמים דברים מתחברים שאת אומרת, איך, מי תכנן, מי ידע שכך יהיה?
למה? זה דווקא מחווה.
לא, זה היה, כאילו, זה היה מחווה שכאילו כולם ישבו ואמרו, איך זה קרה? מי תכנן? אבל פורס מז'ור.
יפה, כמו שצריך. טוב, בוא נדבר רגע אחד על לבנו, את מסלול השירות שלך, והבנו שככה הגעת לשם לניצוח עם הרבה מאוד פאטוס. אני לא מצליחה להבין למה, עם כל הכבוד, נדרשת לצהל תזמורת. זה שיש זה נחמד, ואמרת שהיא גם התזמורת הממלכתית של מדינת ישראל. אז למה שלא תהיה תזמורת למדינת ישראל? ומדי פעם הם יבואו כשנדרש.
אז כמו הרבה דברים במדינת ישראל, אנחנו תוצאה של ועדת חקירה.
אוקיי, רציני.
מה קרה? בהן צדקי.
אוקיי.
או ששוב, זה הצ'יזבט.
זה מה שסיפרו לך.
זה מה שסיפרו, לכי תדעי, לכי תבדקי בארכיון המדינה.
אוקיי.
מעשה שהיה כך היה, נפתחה קמה למדינת ישראל, היא שם דאז בשנת 48, ועם הקמתה של המדינה הצעירה, התחילו לעלות לארץ, מה שנקרא, לבוא לבקר חברנו מהעולם. והתחילו להתמנות שגרירים במדינה, ואחד השגרירים הראשונים שבא, מה שנקרא, להגיש את כתב האמנתו לנשיא המדינה דאז, הוא השגריר הסובייטי.
אתה רואה?
כן, נו, מה לעשות? עשו לנו כבוד.
כן.
ומדינת ישראל, כמו כל מדינה מכובדת בעולם, כשמגיע האזרח מספר אחת לבקר את האזרח מספר אחת שלנו, עומדת תזמורת ומנגנת את ההמנון. זה לא פוילשטיק ישראלי, זה קורה בכל מקום בעולם, כל מקום שמכבד את עצמו. ובאמת, הוקמה מדינה ואספו את הנגנים קצת שהיו בפלמח ובאצל, כל אחד מה שהיה לו לתת הגיע. ומדובר הייתה היה מדובר בקטסטרופה, כאילו באמת זוועה, קקפוניה שהשטן לא ברא, גם באיך שהם נראו, גם באיך שהם ניגנו, היה פה, הייתה בושה מאוד מאוד גדולה.
Okay.
בושה גדולה, קמה מדינה, וזה מה ש...
קמה מדינה ואין לה תזמורת.
מה זה צריך להיות? שערוריה. והוקמה ועדת חקירה, והחליטו לכנס, מה שנקרא לקרוא, זה ממש ציטוט, לכל יודעי נגן, לכל מי שיודע לנגן בכלי נגינה כלשהו, והיו אודיציות, היו אודישנים לתזמורת שלימים הפכה להיות תזמורת צהל.
אוקיי.
והם התכנסו, כל יודעי הנגן הגיעו מכל קצוות הארץ, זה היה אז תל ליטווינסקי, היום זה לדעתי תל השומר. יש פה, את קבלת גם מידע היסטורי.
לגמרי.
והם הגיעו, עברו מיונים, ולאט לאט קמה לתזמורת, והביאו גם אנשי מקצוע שיעבדו איתם, מנצחים. ולאט לאט עם השנים התזמורת הזאת ליוותה את מדינת ישראל בכל העצמתים שלה, כשבאו אנשים מכובדים מהעולם, ואז פתאום בענפות דגלים כאלה ואחרות ובתקסים כאלה ואחרים, ומאון לאון קמה לתזמורת.
המדים לא ירדו.
המדים לא ירדו, ונפח העבודה של התזמורת לשמחתנו רק הלך ועלה. והנה בשנים האחרונות עם כל מיני מנונים חדשים שפעם ראשונה נוגנו במדינת ישראל, החל מהאיחוד האמירויות ובחריין ומרוקו.
אתה אומר, אתה מגדיל את הרפרטואר.
ואני עושה את זה באהבה.
ברור. אמרת את זה מקודם וחזרת על זה פעם שנייה, ולכן אנחנו נתעכב על זה. אמרת שזאת התזמורת אחת הכי עסוקות בעולם. איך יכול להיות?
איך יכול להיות? אז ככה. זה מבוסס על מידע סטטיסטי מאוד דל, פשוט משיטוט באינטרנט.
אוקיי.
אבל... מדינת ישראל יש לה תזמורת ממלכתית אחת, והיא אנחנו. ומדינות יותר גדולות מחלקות את העבודה, יותר גדולות ואולי באיזשהו מקום גם יותר עשירות ויותר ותיקות בעולם, מחלקות את העבודה בין יותר תזמורות.
אוקיי.
זה ברמה הכי בסיסית של הדבר. עכשיו, ברמה שקצת יותר נתפלפל ברמה המוזיקלית, זה אחת התזמורות הכי מגוונות בעולם. כי למעשה, אנחנו גם משמשים כתזמורת צועדת טקסית. וגם כתזמורת כלי נשיפה מקצועית שמנגנת את הספרות המוזיקלית לתזמורות כלי נשיפה באולמות קונצרטים, שזה גם ז'אנר מסוג, כן, okay. הנה הפרצוף התמוע, מה זה?
כן,
יש
מה זה
כזה. לא, לא עלי את הצופים, אבל יש כזה. וזה גם תזמורת שמנגנת מה שנקרא מוזיקת ביג בנד, באירועים שהם יותר קלים, וגם תזמורת שמנגנת מוזיקת רוק פופ ישראלי, הנה היה לנו לפני שבועיים עם הראל סקאט, ושמענו קובי אפללו ושירי מימון, זאת אומרת, אנחנו עושים גם את ההופעות האלה, וגם בכל מיני הרכבים קצת יותר קטנים, זאת אומרת, זה תזמורת שיש לה המון, נקרא לזה, גם כל מיני קובעים בדרישות הממלכתיות והטקסיות מאיתנו, וגם המון סגנונות שאנחנו יכולים לנגן בעת ובעונה אחת עם אותם נגנים, וזה אולי מחזיר אותנו לחלק הראשון של השיחה, שזה תזמורת שמורכבת מנגנים צעירים בשירות החובה שלהם, אבל לכל אחד מהנגנים האלה, מעבר שהם נגנים על כלים שונים, הם גם באים מחינוך מוזיקלי שונה ומסגנונות מוזיקליים שונים, ובעצם אנחנו מנצלים במרכאות את היכולות שלהם בכל אחת מהזוויות האלה של המוזיקה, בכל אחד מהסגנונות המוזיקליים.
בוא נדבר רגע, דיברת על חינוך מוזיקלי. בימינו, עד כמה באמת יש לימודים של מוזיקה קלאסית, אהבה של חבר'ה צעירים למוזיקה הקלאסית? זה לא משהו שהולך ונעלם?
נכון שזה פחות אטרקטיבי ופחות סקסי ממשחקים בטאבלט ומקנדי קראש וכל מיני דברים כאלה, ואני יכול להבין. וזה מצריך יותר לשבת על הטוסיק ולהתאמן מאשר לקשור סנדות בצופים. עוד שגם אמא שלי הכריחה אותי להיות בצופים, אבל לא נדבר על זה. זה קשה. קשה להיות מוזיקאי, קשה להיות איש מקצוע, אבל זה נותן המון, גם ברמה החברתית, גם ברמה המקצועית, גם ברמה של פיתוח המוח. וואה, שאלה קשה, וואו, לא תכננתי להתאמץ. את יודעת משהו, דוגמה חיה. מפה אני נוסע בעוד כחצי שעה,
בעזרת השם,
כן, אם תתני לי לצאת. אני נוסע לגבעת חביבה, לשמוע תזמורת שקוראים לה תזמורת בני הקיבוצים. מה זה? מדובר באוסף של בני נוער, חטיבה, תיכון, חלק אולי מיסודי, מכל הארץ, זה אמנם נקרא בני הקיבוצים, אבל גם אני כבן עיר ניגנתי שם כשהייתי צעיר, שהם בעצם בין הטובים ביותר בגילם, שמתכנסים לסוג שנקרא לזה מחנה קיץ, הם מתכנסים כמה פעמים בשנה למחנות כאלה, ועובדים נון-סטופ עם מנצח, ובסופו של דבר עושים קונצרט. וזה למשל חוויה חברתית, שעם כל הכבוד לקנדי קראש ולכל המשחקים האלה, אין את זה. וכשאתה יושב ועושה מוזיקה עם חברים, זאת אומרת, יש לכם גם את היצירה המשותפת ביחד, זה מכניס כל מיני אלמנטים שאני לא יודע כמה אפשר למצוא אותם בחוגים אחרים. חוגים גם ברמה של חוג נגינה, אבל גם ברמה של חוגים כמקצועות
אחרים. חוג חברתי. יופי. ועכשיו שאנחנו מדברים על חוגים ועל משהו שאולי קצת עבר מהעולם, תוסיף לזה את העובדה שגם פרנסה זה לא כזה להיט. ואז אני אשאל אותך איך החבר'ה של היום שהם מאוד תכליתיים, למה שילכו לכיוון הזה?
בעבור נזיד עדשים, מה שנקרא.
שמה הוא?
אז ככה, יש בזה, צריך להבין רגע, מוזיקה בהקשר הזה מתחלקת לשתיים. יש כנגן מבצע, סולן או נגן תזמורת, או כמורה, כמורה למוזיקה. נכון שהמון פעמים אנחנו רואים אנשים שהם גם וגם, אבל מקצוע המורה למוזיקה, זה דבר שעובדים עליו במשרד החינוך, יש המון חבר'ה טובים ורציניים במערכת הפיקוח על המוזיקה במשרד החינוך, שעושים מה שנקרא ללא לאות על מנת לטייב את מעמד המורה למוזיקה, גם ברמה של המשכורת, אבל גם ברמה של המעמד, כי יש פה גם עבודה שהיא נקרא לזה חינוכית במעלה גבוהה, אבל גם עבודה קצת כאילו באיזשהו מקום צריך לשכנע כל הזמן את התלמידים, לא תתאמן, זה חשוב, זה קשה. ואם להיות בשפת העם, זה גם בא ברע לאימא שכל היום שומע את הילד שלהם חצץ בחצוץ, כאילו קיבינימט, כמה אפשר לשמוע את הפרצוצים האלה. זה לא תמיד נעים, לא לשכנים, לא למשפחה, וזה עבודה קשה, ואפשר להיות מתוגמל מזה, אבל צריך לעבוד קשה, כאילו אין מתנות.
כמו בכל דבר.
אפילו במקצוע עריכת הדין, מי כמוך יודע.
כן. אני דווקא חשבתי על כדורגלנים, כל היום שחקים עם הכדור.
קטונתי, לא מבין בזה. אבל הם גם מתאמצים, אני די בטוח שהם מתאמצים.
ברור שהם מתאמצים. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו עוברים לעוד שיר, הפעם פרי בקשתך. בוא תגיד לי רגע, יש שיתופי פעולה בין תזמורת צהל לתזמורות אחרות בעולם, צבאיות או שלא צבאיות?
שאלה יפה.
תודה.
שאלה יפה, שאני אשמח להפנות מעבר לזכוכית פה, יושבות שתי בנות חיילות חביבות מדוברות צהל, שעושות ללא לאות כדי שאני לא אדבר שטויות.
אוקיי.
אני אשמח להפנות להן, אם תוכלו לעזור לנו בשיתופי פעולה, אנחנו מאוד נשמח.
לא קורה?
קרה.
אוקיי.
קרה, בתקופתי כמנצח קרה, האמת גם פרי יוזמה של הדוברות. קרה לפני כמה שנים ביום העצמאות, אני חושב שזה היה כמה עשרות שנים לשחרור אחת מהגטאות או אחד מהמחנות באירופה אי שם בימים ההם ובזמן הזה, והחליטה תזמורת, שימי לב, חיל הים בפיקוד אירופה של הצבא האמריקאי, לא פחות ולא יותר.
וואו.
יש כאלה, כן, יש לחיל הים האמריקאי יש תזמורת שיושבת באירופה, והם החליטו לעשות איתנו איזשהו שיתוף פעולה וסוג של לנגן בזום, לעשות איזשהו משהו כזה. עלינו חלק מהתזמורת שלנו, חלק מהתזמורת שלהם, וניגענו ובעצם הפתענו שורד שואה שעלה לזום הזה.
וואו.
והוא הופתע ממה שהוא שמע, ניגענו את התקווה מן הסתם, וגם פתנו איתו קצת, וזה עלה ליוטיוב, וזה
מרגש.
היה שלגר לא נורמלי. כן,
מרגש.
זה היה ממש אירוע. וככל שיציעו לנו מהדוברות אירועים נוספים, אנחנו נשמח.
מעולה. טוב, אז הנה גם נתנו משימה לדוברות, וגם נשמע את יוני רכטר, שיר נבואי קוסמי אליז. יאללה.
כך תלך לפני העדר, תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השם תיעלם בתוך החדר, מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל חלב שחוצה את השם
השמיים אתה הולך ישר לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים משהו בך יאמר לך המשך בדרכך ישר לך לבד אל תבחר וואו 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 אל תכעס לך תמים לך אחד כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב הוא טס בראש החץ לא נרתע מן המרחק והאינסטינקט מראה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך מאחור את הטוב ואת הרע ועל העניינים היא צופה מן המרפסת מה שהוא בך יאמר לך הפסק בלי להתכוון תן לעצמך ללכת כל החישובים ייגמרו מעליהם כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת מה שהוא בך יאמר לך המשך לך ישר לך לבד אל תבחר וואו 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 אל תכעס לך תמיד
שיר נבואה, ליז קוסמי. לפני שנעזוב את השיר הזה, אני רוצה לשאול אותך, האמת שככה, לפני התוכנית, לא ידעתי אם לשאול אותך אם יש שירים ישראלים שאתה אוהב, לא אוהב, יכול להיות שבכלל אתה רק מתעניין במוזיקה קלאסית. אז אני רוצה לשאול אותך רגע אחד, החבר'ה שמנגנים, ושבאמת זה כל עולמה מגיל 5. יש גם פנאי או כוח לשמוע מוזיקה אחרת, להתחבר למוזיקה אחרת, או ש...
סתם ליהנות ממוזיקה,
כן,
או זמנה
סתם...
לצלן?
לא, להצליח לשמוע את זה, כי אתה כל הזמן מתעסק במוזיקה, אז יכול להיות שבשעות הפנאי אתה... כבר שזה... לא בא לך כלום.
זו שאלה במקום.
אתה רואה?
בראבו. בראבו ללשכת עורכי הדין. לא, זה קשה. אני אחזיר בשאלה. את קוראת פסקי דין לענתך?
לא.
תודה. אז כן, שומעים מוזיקה להנעתנו, אבל מה שנקרא, אני אדבר בשם עצמי, כי יש עוד אנשים בעולם. אני שומע מוזיקה להנעתי, אבל זה קשה. זה קשה, כי אני ישר, הגלגלי המוח מתחילים לחשוב באופן אוטומטי. איך זה, למה זה, מה הוא עשה, דברים כאלה, גם בהקשר של הביצוע, אבל גם בהקשר של הלחן, של הטקסט, כל הדברים האלה. אז יש בזה מקום של הנאה, אבל יש בזה גם הרבה מקום של חשיבה. בוא נגיד ככה, המון פעמים ש... יש כל מיני משימות, נגיד עכשיו הייתי באיזשהו קורס, והיו כל מיני משימות, והמנחה בקורס פתחה מוזיקה כדי שנתרכז. אני לא מסוגל להתרכז, אי אפשר, אני מתרכז במוזיקה. אוקיי. זה מאוד קשה.
רגע, עכשיו אתה נכנס לרכב. אתה שומע מוזיקה קלאסית, או שאתה שומע מה שיש ברדיו?
א', אני נורא אוהב דיבורים ברדיו, ואני נורא אוהב דיבורים, אני יודע, אסור להגיד על מדהים, אבל אני מת על דיבורים של פוליטיקה וויכוחים ודברים כאלה, אבל כל אקטואליה, אחד...
אקטואליה, אקטואליה.
כן, כל אחד והנאות המשונות שלו. תמיד הסטטיסטיקה של הספוטיפיי, בסוף כל שנה הם נותנים לך סטטיסטיקה של מה שמעת בשנה האחרונה, אז עודה ואתוודה, זה לא מוזיקה קלאסית, אני שומע ג'אז, לא עלינו, ומוזיקה שהיא קצת יותר קלה, אבל אני שומע גם וגם, אני נהנה כאילו מזה ומזה. מוזיקה קלאסית באמת מצריכה ממני יותר מאמץ, יותר קשב, יותר ריכוז, ולכן יותר קשה לי לשמוע אותה סתם ככה להנעתי.
הבנתי, זאת אומרת שלא תשמע את זה עכשיו בדרך. בוא נדבר רגע אחד פרקטית. יושבת בבית אמא או אבא או ילד, שמנגן מגיל 4, 5, 6, לא יודעת, ואומר לעצמו, אלא גם אני רוצה להיות נגן בתזמורת, או אולי מנצח. בוא, תן לנו טיפים. איך?
מנצח בתזמורת סל, כרגע התקן תפוס, אבל אוקיי. אני הודיע לקראת הסוף, לא לדאוג, אני לא אעזוב בהפתעה, הכל טוב, יכולים להיות רגועים. לגבי נגן בתזמורת צהל, טוב ששאלת, אנחנו בדיוק בעיצומה של ההרשמה לעונת המיונים הקרובה.
אוקיי.
וזה יש מה שנקרא מסר לאומה, לכל הנגנים הצעירים, הנגניות הצעירות, מחפשים בגוגל, תזמורת צהל, תוצאה כנראה הראשונה תהיה אתר תזמורת צהל, ושם תחת הלשונית מידע למועמדים, יש חוברת של 120 עמודים שכתב עבדך הנאמן עם כל ההוראות, הוראות הכניסה, מה צריך לנגן, מי ראוי, מי יכול להיבחן, מה תאריכי הבחינות, מאוד מאוד, כאילו אני יקה פוץ, מה לעשות, הכל כתוב, אפס סימני שאלה, ואם בכל זאת יש סימני שאלה, יש שם גם את המייל שלי, ויכולים להטריד את מנוחתי בכל שעה עם כל השאלות שעולות. וזהו, הבחינות אוטוטו, לדעתי ההרשמה לבחינות נסגרת בעוד בערך חודש, אז זה הזמן למלא את הטפסים ולהירשם.
מה צריך? בוא תגיד לי רגע בגדול. משנה אם יש לי פרופיל קרבי בתור גבר או לא? משנה הכלי שאני מנגן בו? יש דברים שיותר ביקוש, פחות? פרופיל. נתחיל לו פרופיל.
נתחיל מהקל, פרופיל. אז התשובה היא לא משנה, ופה צריך רגע לברך את הצבא שהשכיל להבין שצריך נגנים טובים, עמידים וחזקים לשירות בתזמורת צהל.
למה עמידים וחזקים?
למה עמידים וחזקים? שאלה טובה. אז נכון, אנחנו לא מסתערים ואנחנו לא עושים פזצטרות, אף על פי שזה נהדר, מדי פעם גם אנחנו עושים מטווחים, וצריך רגע להדגים את את היכולות האלה.
אוקיי.
אבל הצבא מבין שכשמגיע נשיא ארצות הברית לביקור במדינת ישראל, ועומדים בטקס בנתב"ג, מה שנקרא, על כבש המטוס.
באוגוסט.
באוגוסט, בשעות צהריים שהשמש קופחת ואין ציליה.
ואתה במדים.
ואתה במדים, ואתה עם חליפה במדים, וזה חם.
ויש עליך טרומבון.
ויש עליך טרומבון, או חליל, או טובה, וזה כבד. הצבא מבין שאתה צריך להיות בריא וקשיר כדי לעשות את זה, מבלי ליפול, ומבלי לעשות דברים שלא בכוונה יכולים אפילו בטעות להתפרש כמבוכה דיפלומטית. כי מה לעשות, לא נעים, אנחנו ראינו לא מזמן היה טקס ההשכבה של המלכה אליזבת, עליה השלום, והיה שם חייל בריטי שפשוט צנח על הקרקע מול כל מיליוני הצופים בעולם, וזה לא נעים.
הוא כנראה פותר.
אני לא נכנס שם למצב את הכוחות, אבל זה לא נעים. והצבא השכיל להבין שראוי לה לתזמורת צהל שיהיו בה נגנים שהם גם הטובים ביותר כאנשי מקצוע, אבל גם נגנים חזקים שיכולים לעמוד בזה, כי זה לא פשוט. זה באמת לא פשוט. זאת אומרת, זה קשה. חיילים נופלים בתקסים, מתעלפים, מה לעשות? גם אם אתה משקה אותם לפני ונותן להם קרטיבים וסנדוויצ'ים ואומר להם תשבו בצל, זה עדיין קשה.
אז לכן, פרופיל סגרנו.
פרופיל, יש הקצאות מסוימות לבעלי פרופיל 97. כן צריך לשים באיזושהי כוכבית. בסופו של דבר, מטרת הצבא היא לא התזמורת, וטוב שכך. ואם יש כל מיני אינדיקציות של מיועד ללחימה, אז מערימים עלינו כל מיני קשיים לזה, ושוב אני אומר, וטוב שכך, אנחנו זקוקים ללוחמים חזקים. לגבי ביקוש בכלים מסוימים, יש כלים, זה מאוד תלוי בשנתון, יש כלים שהתזמורת תמיד זקוקה להם, זה כלי נשיפה וכלי הקשה, נקישה בעברית, זה הכלים שלמעשה יוצאים לנגן בתקסים, צועדים בסך מה שנקרא ומנגנים בתקסים. כל שנה התזמורת בוחנת בכל הכלים האלה, שזה אומר, אני אפרט רגע, חליל, פיקולו, קלרינט, אבוב, בסון, סקסופונים למיניהם, קרן יער, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה.
וואו, כמה.
וכלי הנקישה, שזה יכול להיות מהמשולש הקטן ועד טוף בס, דרך כל, כל זמבורה אפשרית שניתן להקיש עליה, מחוותות וכו'. צריך אותם. כלים נוספים, שזה אומר זמרים וזמרות, קלידים, גיטרה ובס, קצת יותר מורכב. כי אנחנו...
כינור?
כינור לא, כלי קשת אין בתזמורת צהל, כי המודל של תזמורת צבאית, תזמורת נושף, תזמורת כלי נשיפה, תזמורת צועדת, לא כולל כלי קשת.
זאת אומרת שאם אני מנגנת על כינור, הלך על היד, אתם לא צריכים אותי.
אם את מנגנת כינור, אנחנו נפנה אותך להיות, להיבחן למעמד של מוזיקאית מצטיינת, או ללהקות. יש, גם לזה הצבא דאג. אבל אנחנו מתמקדים בכלי נקישה, כלי נשיפה, וקצת rhythm section, שזה אומר קלידים, גיטרה, בס, וזמרים. פה זה קצת יותר מורכב, כי היות שזה לא המטרה העיקרית שלה, שלשמה אני קיים, שלשמה תזמורת צהל קיימת, ברגע שהתקן מלא, ברגע שיש לי קלידן, אני לא צריך עוד קלידן שסתם יישב, שיעביר את שירותו הצבאי בישיבה, ולכן בהתאם למכסת הנגנים, השנה לצורך העניין, למיונים הקרובים שיהיו בשנת 2023 למלשבים, שמועד גיוסם הוא ב-2024, אנחנו לצערי לא נמיין קלידים, כי מכסת הנגנים שלנו מלאה.
מלאה. אוקיי, אז יש פה גם עניין של ביקוש. מה עוד אני צריכה? זאת אומרת, אני צריכה לבוא עם, להוכיח לכם מה עשיתי בעבר. אתם בוחנים, כאילו, אתם עושים אודישן? אתם נותנים לי לנגן קטע?
אני אסביר רגע על מעמד הבחינה, כי הוא קצת מלחיץ, וזה מה שנקרא once in a lifetime.
לגמרי.
אין פה, אין דרך
חזרה. אין עוד הזדמנות.
נכון. אז באמת קצת מלחיץ, בתור מישהו שהפסיק לנגן בגלל פחד במה, אני מבין את זה, ואגב, גם חשוב לציין, אני יושב בכל הבחינות, ואני גם יודע לזהות, בגלל הרקע שלי, אני יודע לזהות מי מנגן לא טוב, ומי באמת
קשה לו.
כן, התרגש, קורה. ומה שאני תמיד אומר, מי שמתרגש, כנראה שזה חשוב לו. לא מתרגשים סתם. מתרגשים כי המעמד חשוב לך, וזה בסדר להתרגש. לא על זה נכשלים, לרוב. מה קורה בבחינה? אז באמת יש באתר תזמורת צהל את מה שצריך ברמה המקצועית, מה שצריך לנגן. יש כמה דברים שצריך לזכור בעל פה, כי בסוף את הקטעי הנגינה שלנו בתקסים, הנגנים זוכרים בעל פה, אז יש גם איזושהי מטלה כזאת. מי יושב בפאנל הבוחנים? אני לא יושב לבד, גם מתוך עניין של למנוע ניגוד עניינים, וגם כי אני זקוק לעוד אוזן מקצועית שתשב איתי, כי לפעמים יש הבדלים שהם מאוד מאוד קטנים, שאתה שומע אותם בבחינה, אבל הם יכולים להיות מאוד גדולים ביום-יום. ולכן איתי יושבים הסגן שלי, לרוב, ועוד איש מקצוע שאנחנו משתדלים להביא במילואים, שהוא מומחה בכלי הנגינה. אם יש יום שאני בוחן סקסופון, אני מביא מישהו שהוא נגן סקסופון מקצועי, שהוא איש מילואים ביחידה. ולמעשה אנחנו יושבים שלושה אנשי מקצוע, אנחנו מקליטים את הבחינות. שוב, גם כדי להימנע מכל איזושהי עילה של...
כל טענה שהיא.
כל טענה, בדיוק, מי כמוך יודעת. אני, מאוד מאוד חשוב לי להימנע מזה, כי עולם המוזיקה הוא עולם קטן, וכולם מכירים את כולם, ואני מאוד רוצה להימנע מזה, מאיזושהי טענה של, לא, הוא יתקבל כי הוא הבן של. אין את הדברים האלה בכלל. אני עושה כל... אומנם זה... קצת לשים לי מקל בגלגלים, כי מאוד נוח שעכשיו הבן של יהיה אצלי, אבל חשוב לי שמי שיהיה אצלי, מי שיהיה בתזמור צהל, הוא לא יהיה בזכות זה שהוא הבן של או הדוד של או התלמיד של, אלא כי הוא איש מקצוע, כי בסוף אני עובד איתם.
כן, אני חשבתי שאתם מקליטים, כי אולי אתם רוצים לשמוע את זה אחר כך עוד פעם.
או, יפה. עכשיו את מגיעה לשלב היותר מורכב, זה מה שקורה במעמד הבחינה. ואז יש מעמד ההחלטה.
אוקיי.
שבו אני יושב עם הטבלה. עם כל ההערות שכתבתי, ואני כותב בבחינות בלי סוף, כי בסוף זה מה שנותר לי, המלל וההקלטה. גם ממה שאני מרגיש מאותו בן אדם, אני אמנם לא פסיכולוג מיון, אבל אני מדבר עם הבן אדם, שואל איפה הוא היה, מה הוא עשה, אני כן חשוב לי להתרשם מהרקע של הבן אדם. כי אם לבן אדם יש לחייל, למלשב, שהוא בסך הכל פישר בן 17, יש לו ניסיון עשיר בנגינה בהרכבים ונגינה בתזמורות, זה עניין, זה ראוי, זה הופך אותו להיות... כנראה בעל פוטנציאל.
זאת אומרת, זה יתרון.
זה הופך אותו להיות בעל פוטנציאל גבוה יותר.
מאשר אם הוא ניגן לבד.
מאשר אם הוא סתם ניגן לבד, אבל יש גם נגנים טובים בתזמורת שסתם ניגנו לבד. ופשוט הייתה להם אודיציה טובה, הייתה להם בחינה טובה, ווואלה, הם עובדים כאילו לא פחות טוב מנגנים שיש להם המון ניסיון בגיל הזה. אז זה לא הכל, אבל זה בהחלט ערך. אם יש לך ניסיון זה ערך, אבל זה ממש לא הכל. ואני יושב עם ההקלטות, ואני יושב עם ההערות, ואני יושב עם הציונים של הסגן שלי ושל אותו איש מילואים שהגיע, משקלל את הדברים, ואז אם יש סימני שאלה, או אם יש הבדל שהוא מאוד מינורי בציונים, בסכימת הציונים, אני יושב עם ההקלטות, ואני מתחיל להקשיב, ולרד וואו. לעומקם של דברים. זה קשה, זה קשה, וצריך להגיד, זה, יש פה יחס מאוד חריף ומאוד חריג, בין כמות הניגשים לבחינה, לבין כמות המתקבלים.
בוא נדבר.
אני לא יודע מה הסטטיסטיקות של הצבא, קורס טייס וזה, שתמיד אומרים, זה טוב בנינו, אבל יש כל שנה בממוצע. 300 נבחנים, 300 ומשהו נבחנים לתזמורת.
All in all לכל המה הזה.
בכל הכלים, לפעמים 400, אבל כ-300, ומתקבלים בסופו של דבר, אני לא רוצה לנקוב במספר מדויק, כדי שלא יגידו שאני חושף פה סודות, פחות מ-30. לפעמים אפילו פחות מ-25 נגנים מתקבלים לתזמורת צהל.
קשוח.
וזה הופך את זה ליחס קבלה מאוד מאוד מצומצם, שאני לא חושב שיש הרבה יחידות בצבא.
כן, זהו. צריך להיות טובים.
מה לעשות?
טוב, עם כל המידע הזה, אנחנו מסיימים. אז קודם כל נגיד לך תודה רבה, תודה שהגעת, תודה על המידע. אתם ששמעתם אותנו, תגישו מועמדות אם אתם רלוונטיים.
אגב, גם אם אתם לא רלוונטיים, תנו לי להחליט, תנו לנו להחליט אם אתם רלוונטיים או לא, עדיף שתגישו, נזרום.
תגישו מועמדות.
לפעמים יש הפתעות טובות.
נכון. הרשמה נסגרת עוד חודש. כנסו, תקראו את כל 120 העמודים של רום, תגיד לו, תקשיב, רום, קראתי את כל 120 העמודים, אולי רק זה ייתן לכם כמה נקודות.
כבר נקודת בונוס.
מעולה. אנחנו נסיים עם אולי עוד קיץ, חלב ודבש. רום, תודה רבה.
תודה רבה.
המשך הצלחה ונגינה.
זמן קצר, המלאכה רבה, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. כרכבות חולפות ביעף, מתראים אנו בחדר, עוצרים ושותים קפה, זוכרים שהיום יפה. ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פה על יד. אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש, כולנו נתרגש, אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אין חלום.